מבקש היום לעסוק בשאלה שיש לה השלכות לתחום עקרוני של יחס בין קדושות יום שונות, בין קדושת שבת, יום טוב, שבת וראש חודש, מפגשים שמתקיימים בין קדושות שונות. בשאלת היחס בין המפגשים האלה ומשמעות המפגש הזה. השאלה ההלכתית הפשוטה, לכאורה פשוטה, היא אדם שביום טוב שחל להיות בשבת, התפלל, וכידוע לפי מנהגנו, בתפילת יום טוב שחל להיות בשבת, בעיקרון, והיום נלבן את הסוגיה הזאת, אבל כרגע לפחות המנהג הרווח הוא שהתפילה היא פחות או יותר תפילת יום טוב, עם שיבוצים של אזכורי שבת במקומות שונים לאורך הברכה המרכזית ברכת קדושת היום. ואדם, כיוון שמדובר עקרונית בתפילת יום טוב וששבת משתבצת בה מדי פעם, אדם שכח להזכיר שבת והזכיר רק יום טוב. והשאלה מה דינו של אדם כזה? תיאורטית עומדות לפניו שתי אפשרויות, כן? אפשרות אחת היא להגיד שהוא לא יתפלל, כיוון שלא יזכיר שבת, יזכיר רק יום טוב, לא יתפלל, ישוב יתפלל שבת ויום טוב מחדש. אפשרות אחרת שיכולה להיות, שכיוון שאת יום טוב הוא הזכיר ממש חסר לו שבת, אז הוא צריך להשלים כרגע יתפלל תפילת שבת בלבד, כי זה מה שחסר לו מן התפילה הקודמת. בעצם זו הדילמה. השאלה שנשאלה אצל הפוסקים הייתה שאלה קצת יותר שמכניסה אולי יסוד נוסף, אלמנט נוסף לתוך השאלה, ואז התעוררה שאלה יותר מעניינת אם נרצה. אני יכול לומר לכם שאני התוודעתי לשאלה הזאת לראשונה ואל הדיון בה בצורה משמעותית, שזה אחר כך גרם לי ללכת לחפש ולעיין בצורה יותר משמעותית. זה כשעיינתי יום אחד בספר שאלות ותשובות שענו לברוך. הספר הזה הוא ספר שכתב מוריס קניה, סבא שלי עליו השלום, והוא יום אחד אני מעלעד בספר, ובתשובה בחלק אורח חיים סימן ב' הוא עוסק בשאלה הזאת, וראיתי מה שהוא דן, והחלטתי בעקבות הדיון ללכת לסוגיות ונסות ללבן את העניין. והשאלה כפי שמופיעה בספרו, ויש לכם ציטוט של חלק מן התשובה, אבל אני אקרא את לשון השאלה. יום טוב שחל להיות בשבת והתפלל תפילת ערבית ולא יזכיר של שבת כלל, לא באמצע ולא בחתימה. והדגש פה שלא יזכיר שבת, לא באמצע ולא בחתימה, כי יש מחלוקת גדולה בפוסקים בסימן תפי זין, מי שירצה יראה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, בין הפני חדש לבין הכנסת הגדולה ועוד, בשאלה אם האדם הזכיר באמצע הברכה את שבת, למשל אמר ותיתן לנו השם אלוקנו משבתות במנוחה ומועדים לזמחה את יום השבת הזה, אבל אחר כך בחתימה הוא חתם רק מקדש ישראל והזמנים ולא הזכיר את השבת, כן? אז יש מחלוקת גדולה בעניין הזה. כאן בשאלה שלנו האדם הזה לא הזכיר שבת בכלל, לא בסוף, לא באמצע ולא בסוף, וחד עקר הרגליו נזכר שלא הזכיר שבת בכלל, ופסק את הדין מדעתו וכיוון דעתו ושמע ברכה מעין שבע מראש ועד סוף, ואחר כך שאול שאל האיש לנו אם כדין עשה ויצא ידי חובת תפילה או לא, וצריך לחזור להתפלל שבת עם יום טוב כתקנת חז"ל. לא פחות או יותר היה נוסח השאלה. אז אם כן, בנוסח השאלה מדובר באדם שזה קרה קודם כל בערבית של ליל יום טוב שחל להיות בשבת, זה קרה בתפילת ערבית, ובתפילת ערבית של ליל שבת יש לנו עיקרון, פסק שנפסק בשולחן ערוך בסימן רש"ח סעיף ג', שם גם הדין הזה עצמו נתון במחלוקת, אבל זה כבר הכרעה של שולחן ערוך, אז זה משהו מוצק שיש לנו ביד, שאדם שלא התפלל ערבית בליל שבת, או שהתפלל ערבית בליל שבת באופן שטעה שם בתפילה ברמות כאלה ואחרות, לא משנה כרגע. על כל פנים, שתפילת ערבית של ליל שבת לא עלתה לו אם מפני שלא התפלל, אם מפני שטעה בה, ועמד והקשיב לברכת מעין שבע מפי החזן, שהגאונים הכריעו בזה שהוא יצא ידי חובה תפילה, אינו חייב להתפלל. זאת אומרת שברכת מעין שבע, אם אדם מקשיב לחזן מתחילה ועד סוף, יכולה לעלות לו במקום תפילת ערבית של ליל שבת. היהודי שלפנינו ביום טוב שחל להיות בשבת התפלל ערבית והזכיר רק יום טוב ולא הזכיר שבת, לאחר התפילה נזכר שלא הזכיר שבת, אמר וואו, יש לי פה הזדמנות לשמוע מן החזן את ברכת מעין שבע, אני אשמע מהחזן ברכת מעין שבע, ואז ידי שבת אני אצא, ידי יום טוב והזכרתי כבר בתפילה, וחשב שזה בסדר. לאחר שעשה כן, בא לשאול האם בסדר או לא בסדר, ועל זה התגלה הוויכוח גדול בין הפוסקים הלכה למעשה. ובוויכוח הזה אני אזכיר כאן כמה וכמה פוסקים שדנו בשאלה הזאת, וניקח למשל, נתחיל בערוך השולחן. בערוך השולחן הוא כותב בסוף דבריו שם, וכן לפי דין זה שבת שחל בו יום טוב והתפלל של יום טוב ולא הזכיר של שבת, יכול לסמוך על שמיעתו משץ ברכת מעין שבע. אז עמדת ערוך השולחן היא שלא רק שאם הוא שמע יצא, אלא גם לכתחילה יכול לסמוך על שמיעתו משץ ברכת מעין שבע. זוהי עמדתו של ערוך השולחן. בצד העמדה הזאת של ערוך השולחן, גם החידה בספרו מחזיק ברכה אימץ את השיטה הזאת, אלא שאצל החידה יש אפילו הרחבת ההסבר בעניין הזה. ליל שבת ויום טוב, אומר החידה, אם אדם שכח והתפלל תפילת יום טוב לבד ולא הזכיר שבת ושמע ברכה מעין שבע מהשץ כולה, נראה דייצא לפי מה שפסק מרן בדין זה, מדי דהבה לאוכל פירות ממין שבעה ומזונות, דדינה הוא לחוללם בברכה מעין שלוש. ואם שכח וברך על המחיה לחוד, דפשיטה דמברך על העץ אחר כך לחוד, והוא הדין הכה, כן נעדי. אם כן, החידה לא רק שמאמץ את פסק ערוך השולחן, אני מקווה שאתם מבינים, כשאני אומר מאמץ את פסק ערוך השולחן, החידה קדם לערוך השולחן, אז כשאני מתכוון מאמץ באופן עקרוני את הכיוון הזה, הוא גם מסביר ונותן נימוק לדבר הזה. בעצם הוא אומר, יום טוב שחל להיות בשבת זה כמו אדם שאוכל עוגה ושותה יין. אז הוא מתחייב בברכת מעין שלוש, בברכת מעין שלוש הוא מתחייב להזכיר שם שתי אזכרות, גם את המחיה וגם את הגפן, ואם הוא הזכיר רק את המחיה ולא את הגפן, אז שם ודאי שמברך שנית להזכיר את הגפן. אומר החידה, אותו הדבר גם כאן, אם אדם הזכיר רק יום טוב ולא הזכיר שבת, זה כמו שהיה צריך להזכיר שתי אזכרות, הזכיר רק אחת, עכשיו יתקן ויזכיר את האזכרה האחרת שהחסיר. זה פחות או יותר דברי החידה בעניין זה. עמדת החידה היא עמדה מעניינת, והדימוי שהוא עושה, הדימוי מאוד מאוד לא פשוט. יש כמה פוסקים מן הפוסקים האחרונים שחלקו על הכיוון הזה. בספר מאמר מרדכי בסימן בסמך ח' חולק על הכיוון הזה וטוען שמה שפוסק בשולחן ערוך, שאדם יכול לצאת ידי חובת תפילת ערבית של ליל שבת באמירת מעין שבע, זה תקף רק בליל שבת רגיל, לא תקף בליל שבת, בליל יום טוב שחל להיות בשבת. ונימוקו עמו, ואני אצטט לרגע, דלא דמה לדעתם, דשם היינו כשהתפלל של חול ולא הזכיר של שבת, דאמרינן שצריך לחזור להתפלל, אין צריך לחזור להתפלל אלא תפילת שבת. ועל זה כתבו הגאונים, די יוצא בברכה מעין שבע, ואמרינן דמעין שבע עולה במקום שבע מטעם תפילת ערבית ושוב. ברמחה בנידון שנפלנו כשהזכיר יום טוב ולא הזכיר שבת, הרי הוא כאילו לא התפלל כל עיקר. אם כן פשיטה דאין לו לצאת בשמיעת ברכה מעין שבע, כיוון שאין מזכירים בה של יום טוב. ואפילו בדיעבד, אם עבר וכיוון לצאת בברכה מעין שבע, נראה לי דלא יצא, דלא מצאנו תפילה לחצאית. וכיוון שצריך להתפלל, לחזור להתפלל ולהזכיר גם של יום טוב, כאילו לא התפלל. ומן לימלן די יוצא לחצאים. ומה הייתה מה נראה לי, דאפילו התפלל שבעה שלמות של שבת, לא רק מעין שבע, ולא הזכיר של יום טוב כלל בתפילה שנייה, לא יצא. כך פוסק המאמר מרדכי, ויוצא בפסק ברור, חד וברור, נגד המהלך של החידה. עוד פוסק חשוב שגם הוא התנגד למהלך הזה של החידה, הוא בעל שלמי חגיגה, הרב אלגזי, שבדיני התפילות שלו של שבת ויום טוב הוא נקד גם כן עמדה שמתנגדת למהלך הזה. ויש פה ניסוחים שונים בנוסח ששוכתב פה בדף המקורות, מוזכר טיעון אחד שלו. במקור יש טיעון נוסף, אני אתייחס לשני הטיעונים. בתחילת דבריו הוא כותב, זה ברור מצד הסברה, ואפילו בדיעבד, אם עבר וכיוון לצאת בברכת מעין שבע, נראה לי דלא יצא. פשוט לא לגמרי שלא יצא. די לא מצאנו תפילה לחצאים, זה טיעון שכבר ראינו אותו במאמר מרדכי. אחר כך הוא כותב, והנה כעת מצאתי להרב אליורבה, שכתב בפשיטות בנידון זה, שאינו יכול לפתור עצמו בברכת מעין שבע. אגב, עמדת אליורבה מוזכרת גם בביאור הלכה, בסימן רשת המחת, בסוף הסימן, גם הביאור הלכה מביא את העמדה הזו של אליורבה שלא יצא. וראיתי לחידה, את החידה צריכים לכתוב באלף בסוף, כי זה הרב חיים יוסף דוד אסגלי, כן, בספר מחזיק ברכה סימן הנזכר, שכתב על נידון זה יוצא בברכה מעין שבע וכו', ודימה את זה לברכת הפירות. ועל זה כותב בעל שלמי חגיגה, ובהלמנותי דמר ניהו רבה אנא דאמרי, כי אחרי המחילה הראויה לא כיוון יפה, ואין הנידון דומה לראיה כלל, ושם הטעם שהם שני מינים נפרדים, מחולקים זה מזה, הן במינן, הן באכילות ובהנאתן. ומן הראוי היה לברך ברכה פרטית על כל מין ומין בפני עצמו. אלא שחזל לא הצליחו כן שלא להרבות בברכות, ויכלול הכל בברכה אחת כיוון שאכל מעין שלוש. ומי הוא איך ששכח ולא כללם בברכה אחת, אלא ברך על המחיה לחוד, פשיטה דרך שחוזר וברך על העצה לא מזכיר למחיה, כיוון שכבר יצא. ועד הרבה, איסור העיקה היא מזכיר למחייה, דהווה הפסק בברכתו. מה שאין כן לעניין תפילת שבת ויום טוב, דפשיטה שיודע הרב דאם ערה כן בתפילת שחרית ומנחה שלא הזכיר שבת, שחוזר ומתפלל, ודאי שצריך לומר בתפילה שנייה שבת ויום טוב, אבל שכבר הזכיר יום טוב בתפילה. טוב, זה פחות או יותר הטיעון שלו. ורק נסיים בתיאור הדעות השונות, הבאנו כאן את המחלוקת הגדולה בין הפוסקים. נזכיר שמוריס קני הכריע באותה תשובה, תסתכלו ביסודו של דבר, מה שהוא מציע בעיקרון, שלכתחילה בוודאי לדעתו ראוי, אם היה בא לשאול אותנו לפני שעשה כן, הוא היה מורה לו להתפלל שנית תפילה מלאה של שבת ויום טוב, אבל הוא טוען אם בדיעבד שכבר עשה ותיקן לפי דעתו, ודאי יצא, כן נראה לי ברור לדעת החידה ז"ל, מעתה גם הרב ז"ל יהיה לעזרתנו ויצא לאור את משפטנו. קיצורו של דבר הוא מכריע שלכתחילה הוא היה מציע כן לדרוש ממנו להתפלל תפילה נוספת שלמה שכוללת שבת ויום טוב, אבל בדיעבד אם הוא כבר עשה ותיקן רק את השבת, או באמצעות ברכת מעין שבע, או באמצעות תפילה חדשה שהזכירה את רק את השבת, אם הוא כבר עשה כן, אז בדיעבד יצא. זאת פחות או יותר אחרת. עד כאן פשוט סקרנו את הדעות השונות שנאמרו במישור של הפסיקה, הלכה למעשה בעניין זה. מה שאני מבקש זה לנסות עכשיו, לאור הדברים האלה שיש לנו כאן ברקע של הפסקים השונים שקיבלנו, אני מנסה, מציע שננסה לדון בדבר כשלעצמו. בואו נבחן את הדברים האלה במקורם, מתוך הסוגיות, נראה מה עולה שם מסוגיית הגמרא, שדנה לא בסיטואציה הטעותית, אלא במבט העקרוני על תפילת יום טוב שחל להיות בשבת, ואולי ניתן לדקדק מן הסוגיה עצמה לכיוון זה או לכיוון אחר, ובאמצעות זה נוכל גם אנחנו לתת דעתנו לשאלה שעומדת על הפרק. יסוד הדין מופיע בתוספתא במסכת ברכות, ושם בתוספתא נאמר אני אתחיל בהלכה י' ג' של התוספתא, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, בית שמאי אומרים מתפלל 10 ובית הלל אומרים מתפלל 9. הכוונה היא כמובן בתפילת המוספים של ראש השנה, שבדבר שבשגרה יש בה 9 ברכות כידוע, 3 ראשונות, 3 אחרונות ומלכויות, זכרונות ושופרות. ביום טוב שחל להיות בשבת, לדעת בית שמאי, בראש שנה שחל להיות בשבת, לדעת בית שמאי יש לברך ולהתפלל בתפילת מוסף הזה 10 ברכות, כמובן ברכה אחת 3 ראשונות, ברכת השבת, ואז מלכויות, זכרונות ושופרות, ואז 3 אחרונות. זו דעת בית שמאי. בית הלל אומרים 9. בית הלל לא מפרטים כיצד תיראינה 9, אבל מיד דרך יום טוב שחל להיות בשבת נוכל לראות את זה. יום טוב שחל להיות בשבת, בית שמאי אומרים מתפלל 8, ואומר של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני עצמו, הוא מתחיל בשל שבת. ובית הלל אומרים מתפלל 7, הוא מתחיל בשל שבת, הוא מסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. רבי אומר אף חותם בה ברוך מקדש השבת וישראל והזמנים. במבט ראשון ופשוט יש לפנינו בברייתא הזאת 3 דעות. מבט ראשון ופשוט יש בברייתא הזאת 3 דעות. דעת בית שמאי שביום טוב שחל להיות בשבת, השבת מקבלת את ברכתה ויום טוב מקבל את ברכתו, ולא קרב זה אל זה, אלא בתוך התפילה אתה בעצם מברך שתי ברכות נפרדות. ברכת השבת להודה וברכת יום טוב להודו. זוהי שיטת בית שמאי. כך שבסופו של דבר אתה מקבל בתוך התפילה הזאת 8 ברכות. בית הלל אומרים לא. יש להתפלל 7 ברכות ותו לא. אז איך אני מסתדר עם 7 ברכות אם יש לי גם קדושת שבת, גם קדושת יום טוב, יש לי בעיה, מה אני עושה גם קדושת שבת וגם קדושת יום טוב? אומרים בית הלל, בתוך אותה ברכה תכלול גם את קדושת שבת וגם קדושת יום טוב. כיצד תעשה את זה? אומרים בית הלל בלשונם, מתפלל 7, מתחיל בשל שבת, מסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. כך אומרים בית הלל. רבי מדבר לדעתו לא מסיימים בשל שבת, אלא מסיימים בשבת ישראל והזמנים. דהיינו, מסיימים גם בשבת וגם בזמנים. כך יוצא. רש"י במסכת ביצה, בדף י"ז, אומר כך. מתחיל בשל שבת ברכה אחת לשניהם, ומתחיל להזכיר שבת תחילה ותיתן לנו את יום המנוחה הזה ואת יום חג פלוני הזה, ומסיים הברכה בשל שבת מקדש השבת ותו לא, ואומר קדושת היום באמצע ותיתן לנו השם אלוקנו את יום המנוחה הזה ואת יום חג פלוני הזה. אז אם כן, זוהי דעת רש"י. אם נעצור לרגע בנקודה הזאת וננסה להבין את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל בשלב הזה גרידא. אני יודע שיש עוד להאריך גם בעמדת בית הלל וגם כמובן להבין את היחס בין רבי לבין בית הלל שעוד נזכיר בהמשך, אבל בשלב הזה יש לנו בעצם מחלוקת אחת יסודית, האם תפילת יום טוב שחל להיות בשבת היא תפילת שמונה ברכות או תפילת שבע ברכות. לכאורה בפשטות המחלוקת כאן של בית שמאי ובית הלל היא מחלוקת שבעצם באה לומר שלדעת בית שמאי כשיום טוב חל להיות בשבת הרי יש לנו לפנינו שתי קדושות יום, קדושת שבת וקדושת יום טוב, ושתי הקדושות האלה נמצאות זו בצד זו, אין אחת, אין מלכות נוגעת בחברתה, אין אחת מפריעה את חברתה, אין אחת מפרה את חברתה, אין אחת משבחת, מבססת את חברתה, כל אחת עומדת לעצמה, כל אחת מתברכת בפני עצמה, כל אחת מתייחסת בפני עצמה. מבט פשוט לכאורה. לעומת זה בית הלל אומרים לו שתי קדושות היום הופכות להיות קדושה אחת שמורכבת משתי הקדושות הבסיסיות, שתי קדושות המקור הן קדושת שבת וקדושת יום טוב, ובהצטרפותם ליום אחד הרי אני מקבל כרגע קדושה אחת של שבת ויום טוב שמשולבת משתי המערכות האלה. איך בדיוק משתלבות ומתמזגות שתי הקדושות האלה אנחנו נפרט בעזרת השם בהמשך, אבל לכאורה באופן פשוט זאת שיטת בית הלל. אם כן, יכול להיות שלפנינו בעצם הוויכוח הזה שבין בית שמאי ובית הלל הוא דומה אולי לוויכוח הזה של מה שהחידה ביקש להשוות איך קדושת שבת ויום טוב לאדם שבמקרה אכל פירות משבעת המינים ומזונות, ואז הוא התחייב גם בעל המחיה וגם בעל העץ, ובמקרה מתחייבות שם שתי ברכות שנכללות בכלל ברכה אחת, אלא אבל כל ודאי שם אין שום צירוף משמעותי, אלא כל אחד עומד לעצמו, ועוד מי שמתנגד לזה מבין כמובן שיש פה איזשהו צירוף בין הקדושות. אבל לכאורה הדבר הזה אינו מוכרח כלל ועיקר, לפחות לא בשלב הזה, אינו מוכרח כלל ועיקר מפני סיבה פשוטה. כי יכול להיות שהסיבה שבית הלל מתנגדים לשמונה ברכות היא סיבה יותר פרוזאית מאשר איזשהו מבט עקרוני כמו שהדגשנו כרגע. דהיינו, יכול להיות שבית הלל מסכימים עם בית שמאי שמדובר ביום שיש בו שתי קדושות, ושתי הקדושות האלה הן קדושות נפרדות, אינן מפרות, אינן מפריעות, אינן וכולי, כמו שהסברנו לפני כן, כל אחת עומדת בפני עצמה, ואף על פי כן אי אפשר לנו לתת להם לכל אחת ברכה בפני עצמו מסיבה פשוטה. מבנה תפילות הימים הטובים, הימים המקודשים, הוא מבנה תפילות קשיח שיכול להכיל בתוכו אך ורק שבע ברכות ולא שמונה. מצאנו את הטענות האלה בשעס בהזדמנויות שונות, בהיכרויות שונות. ניקח למשל את הסוגיה בברכות דף כפתת. שם בסוגיה נאמר תנו רבנן סליחה לא תנו רבנן אמר רב נחמן אמר שמואל כל השנה כולה מתפלל אדם הבינינו חוץ ממוצאי שבת מוצאי יום טובים. מוצאי שבת ויום טוב אי אפשר להתפלל אבינינו. אני מקווה שכולם זוכרים שאבינינו זה שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ואבינינו באמצע שהיא ברכה שביעית שכוללת פחות או יותר מעין הברכות המרכזיות שיש בתפילת שמונה עשרה. אז בכל השנה כולה אדם יכול להתפלל אבינינו, מוצאי שבת ויום טוב לא יכול להתפלל אבינינו. למה? מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת. מתקיף לרב בר שמואל ונאמרה ברכה רביעית בפני עצמה, מה יש? תעשה שמונה ברכות בתפילה, במוצאי שבת. תעשה ברכת התחננתנו כברכה רביעית בפני עצמה, ואז תאמר רבינינו. מי לא תנן רבי עקיבא אומר ברכה רביעית בפני עצמה? אז זה עונה הגמרא. עתו כל השנה כולם יעבדינן כרבי עקיבא, דאשת ענה מנעבית. כל השנה כולם הייתה מה לא עבדינן כרבי עקיבא, למה אנחנו לא מאמצים את שיטת רבי עקיבא? להגיד אנחנו נתנו את ברכת הבדלה במוצאי שבת בתפילת 18, שנגיד אותה כברכה רביעית בפני עצמה, תם 19 תיקון, 19 לא תיקון. ברכת תפילת 18 חייבת להיות מקסימום עם 18 ברכות, ואסור לה להיות עם 19 ברכות. ולכן אנחנו לא יכולים להוסיף ברכה. אבל, והנה כן, אני אומרת לגמרא, החנמי, גם לגבי אבינו, 7 תיקון, תם לא תיקון. חז"ל תיקנו 7 ברכות בתפילת שבת, או בתפילת אבינו, לא 8. ואם אתה רוצה להוסיף ברכה, זה לא טוב, אסור לחצות את הגבול המספרי. זכיתי לגמרי להבין את הטיעון שלך, אבל אם אני מבין נכון, אתה בעצם רוצה לטעון שאתה טוען, אם אני הקשבתי, אני יודע, בתוך דבריך אתה שואל בעצם שתי שאלות. א', מי מונע מחזל? חזל יכולים, הם מתקנים, יכולים לתקן. אתה אומר, הנה ביום טוב הם יכולים לתקן. אתה אומר, אתה רק, כיוון שאתה אומר, הם יכולים לתקן, אז קשה לך גם באבינינו שיתקנו, אז אתה אומר, לא, באבינינו אני מבין שיכולים, לא יכולים, לא כדאי להם לתקן כי זה חריג. למה זה חריג? הרי זה יוצא כל מוצאי שבת. מה אכפת לך? לא, אומר בר אבן נחמן, אמר שמואל, אומר לך כל השנה כולה מתפלל אדם אבינינו. עקרונית יכול אדם מתפלל לבינינו כל השנה כולה. אז עכשיו יש לך, אתה נתקע, מה קורה במוצא אדם שמתפלל לאבינינו כל הזמן, כן? מה קורה לו במוצא שבתות? אתה אומר במוצא שבת אתה מנוע מאבינינו, במוצא שבת אתה חייב להתפלל 19 דווקא או 18, כן? אז זאת השאלה. בסדר, אתה בעצם טוען, למה לא נגיד שחזל יכולים לפרוץ את המעגל המספרי כי הם אלה שמתקנים? אתה מוכן להבין אותם שבאבינינו הם לא יתקנו, אבל אתה אומר ביום טוב שהם יכולים לתקן. זאת הטענה שלך, נכון? הבנתי. עכשיו, לטענה הזאת אני יכול לומר שאילו הבעיות המספריות היו רק בעיות טכניות, אתה צודק שחזל יכלו לתקן, כן? אבל מה שמסתבר כנראה, וכך נראה לי יותר סביר, שכשחזל, כשהגמרא אומרת תמנה 10 תיקון, 19 לא תיקון, או תמנה תיקון, 7 לא תיקון, סליחה, 7, הפוך, תמנה 10 תיקון, 19 לא תיקון, 7 תיקון, תמנה לא תיקון, כשחזל אומרים את הדבר הזה, הם מתכוונים לומר שיש פה בעיה עקרונית, דהיינו, מספרי הברכות בתפילות, הגמרא גם מקדישה לזה דיונים, לכל מספר. למספר 18 הגמרא מקדישה דיון ונותנת לפחות 3 נימוקים למה יש 18 ברכות בתפילת 18. ולמספר 7 של תפילות הימים המקודשים הגמרא דנה מקדישה דיון ונותנת את המשמעות של המספר 7. ולמספר 9 בתפילת מוסף של ראש שנה הגמרא דנה ונותנת לו משמעות. מובן? לכל אחד מן המספרים האלה יש משמעות, הוא בא ממקום מסוים. לא תמיד אנחנו יכולים להבין את עומק המשמעות, אבל לגבי 18 יותר קל לדעת. אתה יודע מה המספר 18 אומר? יותחת חוליות שבשדרה, יותחת הזכרות שבקריאת שמה, עוד כהנה וכהנה. יש דברים מעניינים. כמובן אני יודע שקשה לכם אוטומטית, איך הגמרא מעיזה בכלל להגיד, תם 19 תיקון, 19 לא תיקון, כשתפילת 18 שלנו היא בילט אין עם 19 ברכות. כן, אנחנו כל הזמן מפללים 19 באותה תפילה שאנחנו קוראים לה 18. נכון? אבל זה אני לא רוצה כרגע להיכנס לסוגיה הזאת, רק אומר בקצרה שהברכה ה-19 היא ברכה שכולנו מקווים, חזל ודאי, חכמי יבנה בשמואל הקטן שתיקן את הברכה הזאת, הוא קיווה שתהיה קצרת מועד הברכה הזאת, רק היא מתארכת יותר מדי. אתם יודעים שהברכה ה-19 היא ברכת המינים והמלשינים כנגד הנוצרים, וחזל לא ציפו באותם ימים שהנצרות תאריך ימים כל כך הרבה. כן? אז טוב. אז על כל פנים, לדעתי שם מדובר בתיקון, ברכת המינים הוא תיקון זמני, לא תיקון קבוע, וגם לזה, אם אתם יודעים, הגמרא דנה בו ונתנה לו את עצם הלוז, כן? משקל אותם יתחת חוליות שבשדרה, כנגד עצם קטנה שבשורש השדרה, כן, אומרת הגמרא, זה אותה ברכה 19. על כל פנים, מספרי הברכות ייתכן, אם אני חוזר לדבר המרכזי, מספרי הברכות ייתכן שהוא לא מספר סתמי, אלא מספר מכוון. ואפשר שבית שמאי אומרים, כמו שאתה אומר, רבי ארנון, כן? נכון. אומרים בית שמאי, בדרך כלל אני לא אעבור את המספר, אבל כאן יש סיבה טובה, יש לנו שתי קדושות יום, בעצם אם תרצו אפשר להגיד, יש לנו פה שני ימים שנמנו לי לתוך יום אחד, ותיאורטית אפשר היה לדמיין לעצמנו, כן? שאולי הייתי צריך ביום כזה להתפלל פעם אחת תפילת שבת, ופעם אחרת תפילת יום טוב, אלא אני מאחד את שתי התפילות האלה, בעצם כשבית שמאי אומרים אני מתפלל שמונה ברכות, אז אתה יכול לקרוא לזה לא שמונה ברכות לדעת בית שמאי, אלא אם תרצה פעמיים שבע. רק במקום לכפול שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, פעמיים, אני אומר פעם אחת שלוש, שלוש, ואז אני מכניס אל תוכן את שתי הברכות. אפשר להציע מין רעיון כזה אם תרצה. בסדר? הכל פנים זאת שיטת בית שמאי, בית הלל כאמור מתנגדים, ויכול להיות שבית הלל אומרים שהבעיה היא בעיה מספרית גרידה. זה כיוון שאפשר להציע, שיהיה ברור, אף על פי שהצעתי אותו, אין אני חושב שהוא נכון. כי אם זו הייתה הסיבה היחידה, אזי אני הייתי מצפה לראות את הברכה של קדושת היום כברכה יותר, אם נגדיר את זה, כברכה יותר שוויונית. זאת אומרת, הייתה מזכירה את שתי הקדושות בצורה יותר שוויונית כעקרונית. אם אני אומר ששתי הקדושות קיימות, שתי הקדושות עקרונית, כל אחת הייתה מהן ראויה לברכה בפני עצמה. כן? אלא שמפני זה שאני לא יכול לעבור את הסף המספרי, אני זקוק לתת רק ברכה אחת, אז הייתי מנסח ברכה יותר שוויונית ביחס שבין שבת לבין יום טוב שבה. וכידוע לכם, הנוסח שבידינו אינו נוסח שוויוני. לא רק שהנוסח שבידינו אינו נוסח שוויוני, גם נוסח אלטרנטיבי שמשתמע מפשט דברי בית הלל גם הוא לא שוויוני. כי הנוסח שמשתמע מפשט דברי בית הלל הוא נוסח מוטל לטובת השבת, והנוסח שנקוט בידינו הוא נוסח מוטל לטובת יום טוב. נוסח שוויוני אין בידינו, לא כך ולא כך, כך שוודאי הכיוון הזה נראה לי לא כיוון פשוט. אגב, לגבי עצם שיטת בית הלל, אז כאמור רש"י מדגיש כאן שהנוסח הוא זה שאנחנו נהוג בידינו, כן? ותיתן לנו השם את יום המנוחה ואת יום חג פלוני וכו'. כך יוצא מדברי בית הלל, מדברי רש"י על יבד בית הלל. אבל בשיטה מקובצת נאמר שם במסכת ביצה לגבי שיטת בית הלל, לפי הפשט משמע שאומר תפילת שבת ממש, אלא שאין המנהג. זאת אומרת שלפי הפשט, אם אנחנו ניקח את לשונם של בית הלל ונרצה לאמץ את הלשון הזאת עד הסוף וליישם אותה, אז מסתבר, אם אני מדבר עכשיו בליל שבת ואני אמור להתחיל בשל שבת, אז אני מסתבר שלפי זה הייתי צריך להתחיל משהו מעין אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמיים בארץ וכולי, וכולו השמיים בארץ וכל צבאם. ואז אחרי שהייתי גומר את נניח גם ישמחו במלכותך, ואז הייתי עוצר לרגע ואומר ותיתן לנו השם אלוקנו מועדים לשמחה רגים זמנים זסון את יום חג פלוני הזה וכולי, ויכול להיות שהייתי אומר גם יעלה ויבוא, ואחר כך הייתי אומר אלוקנו ולוקי אבותינו רצינה במנוחתנו והנחילנו השם אלוקנו בעבור רצון שבת קודשך ברוך אתה מקדש השבת. זה פחות או יותר ככה הייתה צריכה לראות התפילה אילו הייתי נוקט את לשון הגמרא או לשון הברייתא בשיטת בית הלל, והייתי הולך עם זה עד הסוף. בהמשך אני אבקש להראות שכמעט יש לנו מתכונת דומה למה שאני מציע כרגע בשבת וראש חודש. כמעט, לא לגמרי, אבל אני רוצה להראות כיוון כזה בשבת וראש חודש. כאמור, בגלל שאילו היינו אומרים, מבינים את אותה הבנה שאני כרגע דחיתי,
דהיינו שגם בית הלל מודים עקרונית לבית שמאי, והוויכוח שלהם הוא ויכוח סביב השאלה שבע תיקון, שמונה לא תיקון, אז הייתי מצפה לראות ברכה, ברכת קדושת היום בנוסח יותר שוויוני. המציאות היא לא שוויונית, לא על פי מה שאומר בשיטה מקובצת למה שהיה ראוי לפי הפשט של דברי בית הלל, וגם לא על פי הנוסח שרש"י מציע כשיטת בית הלל. זה מוטל לטובת השבת, זה מוטל לטובת יום טוב, ושוויון, ברכה שוויונית שתיתן לך שבת ויום טוב בצורה שווה, אין לך. לכן הדבר הזה לכאורה, הכיוון הזה, לעניות דעתי לפחות, נראה בלתי אפשרי בשיטת בית הלל. אני אומר, בואו נהיה יותר מתונים מאשר בלתי אפשרי, נגיד כמעט בלתי אפשרי. בסדר? נשאיר פתח לאלה שירצו לראות את זה בצורה שונה. טוב. עכשיו, אני מבקש לעמוד, לחזור אל הברייתא, ולראות את היחס בין שיטת רבי לשיטת בית הלל. על פי פירושו של רש"י, יוצא לכאורה שההבדל בין רש"י, סליחה, בין רבי לבין בית הלל הוא רק בפרט אחד. האם בשורה התחתונה של הברכה נברך ברוך אתה השם מקדש השבת, או נברך ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים? כך יוצא לכאורה מדברי רש"י. אבל האמת נראית לי שאפשר שהוויכוח בין בית הלל לבין רבי הוא ויכוח הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי. כרגע ננסח אותו בצורה כוללת, נרחיב בו בהמשך, ונאמר שלכאורה הוויכוח בין בית הלל לבין רבי הוא בשאלה האם השילוב שבין שתי הקדושות, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, האם הוא מוטה לטובת השבת כשיטת בית הלל, או שמא הוא מוטה לטובת יום טוב כשיטת רבי. והדברים יהיו יותר בעלי משקל אם נאמר שלו היינו נוהגים כרבי, סליחה, לו היינו נוהגים כבית הלל, אזי ברכת קדושת היום הייתה מצטיירת כאותה אופציה שמציע שיטה מקובצת, כשהוא אומר על פי הפשט מתחיל בשל שבת ממש. מתלו היינו מאמצים את שיטת בית הלל ממש, אלא שבפועל כידוע לכם אנחנו נוהגים כרבי, ואז ממילא על פי רבי זה נכון שהדומיננטיות היא דומיננטיות של יום טוב, וממילא זה הנוסח שיש לנו היום. ויכול להיות שהוויכוח לגבי עמדת בית הלל זה לא כל כך פשוט, שכל ההבדל בבית הלל לבין רבי הוא רק בשאלה של השורה התחתונה, אם להגיד מקדש שבת או להגיד מקדש שבת וישראל והזמנים. ייתכן מאוד שהוויכוח בין רבי לבין בית הלל הוא ויכוח מהותי בנוגע למהות הברכה הזאת של קדושת היום, ובית הלל שאומרים שחותם במקדש השבת אז הברכה מוטל לטובת השבת וגם מתחיל בשל שבת ממש, בעוד שרבי שאומר מקדש השבת וישראל והזמנים אז גם הפתיחה היא כוללת את השבת ויום טוב, ואז אנחנו פותחים באמת בשבת ויום טוב. אז כאמור זאת דילמה שעוד נשוב אליה, אבל בינתיים יש לנו דעה שלישית בכלל בוויכוח שבין בית הלל לבין רבי, או לא בוויכוח אלא בהבנת בית הלל ורבי. והדעה השלישית הזאת היא דעתו של הרמב״ם, שממנו בוקע ועולה אולי שאין כלל מחלוקת בין רבי לבין בית הלל, שאכן אדם יכול לפתוח את הברכה בשל שבת ולסיימה בשל שבת ולומר קדושת היום באמצע, ועדיין לחתום במקדש השבת וישראל והזמנים. הרמב״ם יוצא, עד עכשיו אנחנו הבנו שסיום וחתימה חד הם. בית הלל שאומרים מסיים בשל שבת, הכוונה היא ברוך אתה השם מקדש השבת, וממילא זה סותר את עמדת רבי שמדבר על מקדש השבת וישראל והזמנים. אבל הרמב״ם הבין שמסיים בשל שבת, הכוונה היא שהוא אומר והנחילנו השם אלוקנו באהבה וברצון שבת קודשך, זה מסיים בשל שבת. בית הלל לא דיברו על החתימה, חתימה זה ברוך אתה השם וכו'. בית הלל כלל לא דיברו על החתימה, רבי מדבר על החתימה, הוא אומר שהחתימה צריכה להיות ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים. יוצא אם כן שלפי הרמב״ם אפשר שאין מחלוקת כלל בין רבי לבין בית הלל. בית הלל דיברו על מטבע הברכה עצמה, דהיינו על גוף הברכה, ורבי מדבר על החתימה. כך אומר הרמב״ם, אמנם בנוגע לשבת וראש חודש, אבל להקשר הזה אין הבדל בין הדברים. וכך מסביר הכסף משנה שם את דברי הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ב' הלכה י"א, אומר הרמב״ם, שבת שחלה בחולו של מועד וכן ראש חודש שחל להיות בשבת, מתפלל ערבית ושחרית ומנחה שבע ברכות כשאר השבתות ואומר יעלה ויבוא בעבודה במוסף, וזו הנקודה שמעניינת אותנו, כי במוסף של שבת וראש חודש זה מקבל אותה תמונה של שבת ויום טוב. במוסף מתחיל בברכה אמצעית בעניין שבת ומשלים בעניין שבת ואומר קדושת היום באמצע, באמצע ברכה, וחותם בה בראשי חודשים מקדש השבת וישראל וראשי חודשים, וחולו של מועד חותם בה כמו שהוא חותם ביום טוב שחל להיות בשבת. כך אומר הרמב״ם. אם כן, הרמב״ם מדבר על משלים בשל שבת ועל חותם בשל יום טוב בשבת או בשל שבת וראש חודש. כך אומר הרמב״ם, יש משלים ויש חותם. מסביר הכסף משנה במקום שזה בעצם בדיוק העמדה של הרמב״ם, שאינו רואה מחלוקת בכלל בין בית הלל לבין רבי. בית הלל מדברים על השלמת הברכה ורבי מדבר על החתימה. ובהקשר הזה אני מבקש לציין נקודה נוספת. שגם היא סיפור אישי שהוטרדתי בו שנים רבות, ואולי נספר את הסיפור. ראש חודש שחל להיות בשבת, או בלשון הגמרא נדייק, שבת שחלה להיות בראש חודש. בהמשך נסביר למה צורת הביטוי חשובה. אתם מכירים את תפילת מוסף של ראש חודש שחל להיות בשבת, נכון? מכירים, זוכרים? אתה יצרת עולמך מקדם וכו'. אז אחרי השיעור תפנו כל אחד ככה, תקחו לכם סידור ספרדי ותסתכלו שם בסידור. ואני הוטרדתי כל הזמן ממבנה תפילת ראש חודש שחל להיות בשבת בסידורי ספרד. אני אגיד לכם פחות או יותר איך היא בנויה. בנויה מפותחים באתה יצרת עולמך מקדם, ואז אומרים את פסוקי קורבנות המוספים ומזכירים וביום השבת, ואז אומרים ישמחו במלכותך, ואז אומרים ובראשי חודשכם, ואז אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה וששון ושמחה, ואז אומרים ויהיה החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו תחילה בראש לפדיון נפשנו, כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות חוקי ראשי חודשים להם קבעת. סתו, עוצרים, ואז עוברים ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, אלוקינו ואלוקי אבותינו רצינה במנוחתנו קדשנו במצותיך שים חלקנו בתורתך והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון שבת קודשך, ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל וראשי החודשים. וזה כל השנים מאוד 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 הטריד אותי. כידוע לכם, צורה כזאת היא, על פי עקרונות ההלכה הידועים לנו, היא בלתי אפשרית. וזאת למה? כי אתה לא יכול להגיד בנחילנו השם אלוקנו בעבב רצון שבת קודשך, כשאתה אומר מעין חתימה סמוך לחתימה, אז המעין החתימה אתה אומר מזכיר רק שבת, ובחתימה אתה אומר שבת וראש חודש. זה לא עובד כך. אז התריד אותי כל הזמן, למה אתה עושה כך? יום אחד גיליתי את הרטבה. הרטבה מובאה בדף שלפניכם. כן, בשיטה מקובצת, איך זה? כן, בשיטה מקובצת י"ז עמוד א', דיבור מתחיל באין הלכה. שם בשורה השלישית כתוב, וכתב הרטב"א ז"ל, וצריך שיאמר סמוך לחתימה מעין החתימה, דחוקי ראשי חודשים להם קבעת, ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל בראשי חודשים. וכשהצצתי פעם אחת בסידור האשכנזי, ראיתי שם זה בנוי באמת בצורה יותר טובה, לכאורה כרגע לפחות, היא בנוי בצורה יותר טובה, כי שם כשמגיעים לכיוון החתימה, אז אומרים משהו ביותר משולם, אלוקנו ואלוקי אבותינו, רצינה מנוחתנו, וחדש עלינו ביום השבת הזה, את החודש הזה, לטובה ולברכה, כן, ואז אומרים בסוף, ושבתות להם קבעת, וחוקי ראשי חודשים להם הודעת, ברוך אתה השם, זה מאוד יפה, ככה זה מאוד מתאים. מה עשיתי? ילדות הייתה בי באותם ימים, ואמרתי, נו, מה, זה נהיה יותר טוב. אז שיניתי ותיקנתי, והתחלתי לומר, בסמוך לחתימה, ושבתות להם הודעת, וחוקר ראשי חודשים להם קבעת, ברוך אתה מקדש השבת בישראל וראשי חודשים. כך, חשבתי, כך זה יותר טוב, מה אני אעשה? אבל לימים קצת, גם הזקן נהיה יותר לבן, ולמדתי שמנהגים קדמוניים לא פוגעים בהם כל כך בקלות, ואני מספר את הסיפור כדי שנדע שלא תמיד למהר ולשנות מנהגים, כי כל מנהג יש לו יסודות איתנים. והנה אתם רואים, הרגע קראתי לכם לשון הרמב״ם, והרמב״ם אומר בדיוק את מה שעושים, כן? משלים בשל שבת וחותם מקדש השבת וישראל בראשי חודשים. ההסבר רעיוני למהלך הזה בצורה יותר משמעותית נביא אותו בהמשך הדברים, אבל רק שנדע את ההבחנה הזאת שהיא הבחנה משמעותית. בואו נחזור עכשיו וננסה להבין את כל הדעות השונות. קודם כל נחזור עדיין עכשיו לראות, כל זה הבאתי לכם עכשיו רק בשביל להמחיש את עמדת הרמב״ם בנוגע ליחס בין בית הלל לבין רבי. אני אומר שוב, לדעת הרמב״ם, היחס בין בית הלל לבין רבי הוא שבית הלל מדברים על גוף הברכה, על תוכן הברכה עצמה, כיצד הוא ייראה, בעוד שרבי מדבר על החתימה, השורה התחתונה. ועל זה רבי לא דיבר, על זה בית הלל לא דיברו, בית הלל דיברו על גוף הברכה, ורבי מדבר על חתימת הברכה, אבל דברי אלה משלימים את אלה, דהיינו רבי בית הלל על גוף הברכה ובית הלל רבי על החתימה. עכשיו נחזור לגופו של עניין ונתחיל בצורה מסודרת. נתחיל קודם כל לא עם שיטת הרמב״ם, ננסה להבין בצורה יותר טובה את שיטת את השיטה הפשוטה בראשונים שרואה מחלוקת בין רבי לבין בית הלל. ולדעת בית הלל חותמים רק מקדש השבת. לדעת רבי חותמים מקדש השבת בישראל והזמנים. בסדר? בואו לרגע נבין קודם כל את שתי העמדות האלו זו מול זו, ואחר כך נראה כיצד להבין מה קורה ביום טוב שחל להיות, בשבת שחל להיות בראש חודש. אליבא דה בית הלל, לפי ההבנה הפשוטה, שלשיטתם מברכים ברכה אחת על שתי הקדושות, קדושת שבת ויום טוב מקבלים רק ברכה אחת, על פי ההבנה שהצעתי כאן מדובר לדעת בית הלל בצירוף של שתי הקדושות האלה של שבת ויום טוב, אבל כפי שאמרנו, הרושם המתקבל מדברי בית הלל, הרי שהצירוף הזה, מזוג שתי הקדושות הללו, הוא עם מוטה שבת בצורה משמעותית, מתחיל בשביל שבת, מסייר בשביל שבת, אומר קדושת היום באמצע, הוא מוטה לטובת השבת בצורה משמעותית, וכמעט הייתי אומר, לא רק שהוא מוטה לשבת, אלא גם שבמידה רבה אני הייתי רואה את זה כך, שהרושם המתקבל הוא לא רק שהשבת היא דומיננטית, אלא השבת היא גם משתלטת על יום טוב וכביכול בולעת אותו. כן? כי המסגרת של הברכה היא מסגרת של שבת. אתה פותח בשבת, מסיים בשבת, מקדש השבת, ובאמצע אתה אומר יום טוב. על הדבר הזה, כיצד זה עובד, נראה לי שההסבר הוא הסבר פשוט. קדושת שבת וקדושת יום טוב, אלה הן שתי קדושות שניתן להפעיל לגביהן את היסוד או את הכלל של בכלל 200 מנה. בכלל קדושת השבת כלולה גם קדושת יום טוב. נסביר את הדברים יותר. פרשת המועדות בתורה, ויקרא כ"ג, פותחת, אלה מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש. והמועד הראשון שמוזכר באותה פרשה הוא כמובן השבת, שכמובן אינה חלק מהמועדות. שבת היא לא מועד. אשר על כן, לאחר האזכור של השבת, אם תסתכלו עוד פעם בפרק, תראו שם שהתורה פותחת פתיחה חדשה אל מועדי השם נוסף, לפני שהיא עוברת לדון במועדות עצמה. וכמובן אז מתעוררת השאלה מה עניין שבת אצל מועדות. וזאת שאלה שכבר נשאלה על ידי חז"ל, ורש"י במקום שם בפירושו לפסוק מביא אותה. ותשובתם של חז"ל, תשובתו של רש"י היא לומר לך, כל המחלל את המועדות כאילו חילל את השבתות, וכל המקיים את המועדות כאילו קיים את השבתות. במובן מסוים ניתן לומר כך, היחס בין שבת לבין מועד, לפי התפיסה הזאת, הוא היחס הבא. הקדוש ברוך הוא קידש את השבת, קדושת השבת קביעה וקיימה, ברוך אתה השם מקדש השבת. ימים טובים ישראל דקדשינו לזמנים, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. היכולת של עם ישראל לקדש את הזמן נובעת מכך שהקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת. אין יכולת ביד האדם ליצור קדושה בזמן יש מאין. כל קדושה שקיימת בזמן היא רק יש מיש. כל קדושה אנושית שאדם יוצר. אדם יוצר בעולם פעולות דברים שהם יש מיש. רק הקדוש ברוך הוא יוצר יש מאין. קדושת השבת, לקחת יום חול ולקדש אותו, זה רק הקדוש ברוך הוא. ומכוח זה שהקדוש ברוך הוא יצר קדושה בזמן, יכולים אחר כך לבוא עם ישראל, כנסת ישראל, יכולים לבוא ולהחיל גם הם קדושה בזמן. כי הקדוש ברוך הוא קידש אותם ואמר להם שיכול שהם רשאים להאציל מקדושת השבת על קדושת הימים הטובים. בנוגע לקדושת השבת אנחנו אומרים בתפילה כי הוא יום תהילה למקראי קודש. המובן של הביטוי תהילה למקראי קודש יש לו שני פירושים. תהילה במובן של ראש וראשון, הראשון מבין מקראי הקודש, מבין הימים שהם מקראי קודש, אבל תהילה גם במובן של מקור, שממנו נובעת כל קדושת הימים הטובים. מקדושת השבת
נובעת קדושת הימים הטובים. הדברים האלה ידועים, מפורסמים. הרב קוק הביע את הרעיון הזה גם בסידורו, בעולת ראייה, בקידוש של ליל שבת, על הביטוי כיום כלל ענקי קודש, תוכלו להסתכל בסידור שם בדבריו. אבל הבאתי לפניכם כאן פסקה מאורות הקודש, שגם שם הוא מדגיש את הנקודה הזאת. קדושת הזמן מתפשטת היא על כל אורך הזמן, ברוך השם יום יום. והולכים קווי אורי הקודש ונמשכים בצורה מסותרת, עד שבאים לידי הבאה וגילוי בזמנים המקודשים. הרב קוק טוען כאן טענה שהיא לא מענייננו כרגע, אבל שקדושת הזמן בעצם נמצאת בצורה מסותרת לכל אורך הזמן. לאו דווקא בימים המקודשים. בימים המקודשים היא באה לידי ביטוי גלוי. ואז איך היא באה לידי ביטוי גלוי בזמנים המקודשים? לדעתי יותר ראוי כאן לשים נקודתיים, כי כאן הוא הולך לפרט כיצד היא באה לידי הבאה וגילוי בזמנים המקודשים. בקדושת השבת הילה למקראי קודש בתור קדושה מקורית, מקור הקדושה בעולם בזמן, שהיא משפעת הקדושה על העולם ועל ישראל, ובקדושת הימים הטובים בתור מקבלי שפעת הקודש על ידי ישראל דקדשינו לזמנים. קדושת השבת היא קדושת מקור, קדושת הימים טובים היא קדושת מקבלים, מבחינת נוקבה שמקבלת מן הזכר. זה מה שנאמר כאן. אם כן, קדושת יום טוב היא בעצם האצלה של קדושת השבת על קדושת הימים הטובים. אם תרצו, במובן הפשוט, ברא קרעא דאבוע. יום טוב הוא הברא והוא קרעא דאבוע של השבת. אם אני מבין כך את היחס בין הקדושות, אז במפגש בין שתי הקדושות של שבת ויום טוב, אפשר שהשבת תבלע את יום טוב, ואם תרצו, יום טוב יהיה בחינת עובר ירך אמו, שהוא איבר מעברי אמו, ואז אין לו ביטוי עצמי. ודי בזה שתחתום במקדש השבת. זהו פחות או יותר הכיוון שאני מציע כשאני רואה את עמדת בית הלל, מתחיל בשל שבת, מסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום האמצע. השבת, במפגש בין שתי קדושות האלה, הרי השבת בולעת את היום טוב אל קרבה, וכמעט אפשר להגיד, ולא נודע, כי באו אל קרבנה, אם כי קצת נודע, אבל בסדר. זה הבסיס. זהו הכיוון. כל זה בנוגע לשיטת בית הלל. רבי לעומת זה סבור שחתימה היא מקדש השבת בישראל והזמנים. אפשר שרבי סבור שמזוג הקדושות שבין שבת ליום טוב שוויוני יותר, ולכן ראוי לחתום בשתי הקדושות. אמנם מפני ששבת תדירה יותר, מפני ששבת מקודשת יותר, ראוי לה שתהיה זוטה, לכן אנחנו אומרים, מקדש השבת בישראל והזמנים, ולא מקדש ישראל והזמנים והשבת. כן? אפשר שזאת שיטת בתילי, זאת שיטת רבי, סליחה. אבל לאמיתו של דבר, נראה לי יותר סביר, בוודאי וודאי על פי הנוסח שבידינו לתפילת יום טוב שחל להיות בשבת, שבמיזוג שבין קדושת שבת ליום טוב, יום טוב דומיננטי. דהיינו, תפיסת רבי שונה מהותית מתפיסת בית הלל. אם תרצו, אפילו הפוכה. דהיינו, שעל פי רבי, במיזוג שבין שתי הקדושות האלה, שבת ויום טוב, ידו של יום טוב, הוא ידה של קדושת יום טוב על העליונה. היא זו שמשתלטת. אמנם, נשים לב יותר, רבי לא מוכן שיום טוב יבלע את השבת. זה לא יקרה. וזו מסיבה פשוטה. כי עם כל חשיבותה של קדושת יום טוב,
היא אינה מסוגלת לבלוע את קדושת השבת. רק שבת מסוגלת לבלוע יום טוב על, על פי בית הלל, בגלל שבכלל מתי מנה, ברקר עד אבוע, ובר ירח אמו, כל הדימויים וכל המשלים שתרצו, תכניסו לכאן, מקור ותולדה. תולדה חלק מן האב. בסדר? אבל האב הוא לא חלק מן התולדה. אם יש מקום להסביר את היתרון של ההשתלטות של קדושת שבת על קדושת יום, על קדושת יום טוב וקדושת שבת על פי רבי, זה מפני טעמים אחרים שמיד נפרט אותם, אבל כאן כבר מדובר על שתי קדושות שעומדות, מתמזגות זו לזו, אבל הדומיננטיות היא דומיננטיות של יום טוב. כך מסבירים בתוספות ישנים את ההבדל בין נוסח התוספתא, בין הנוסח של לגבי יום טוב שחל להיות בשבת, הנוסח הוא יום טוב שחל להיות בשבת, ולגבי שבת שחלה בראש חודש או בחולו של מועד, הביטוי הוא שבת שחלה להיות בראש חודש או בחולו של מועד, ולא ראש חודש שחל להיות בשבת או חול המועד שחל להיות בשבת. כן? ומסבירים בתוספות ישנים. עכשיו אני לא יודע על פי כללי העברית, אני כמה פעמים ניסיתי לחשוב איך זה מסתדר עם כללי העברית, לא יודע. כי תחושתי שבעברית שאני אומר יום טוב שחל להיות בשבת, אז מי העיקר בביטוי יום טוב שחל להיות בשבת? מה? שבת, ככה זה נשמע בעברית, אבל תוספות אומרים ההפך, אז אין לי מה לעשות. אני רק הולך עכשיו עם דברי התוספות, כי תוספות אומרים, גבי יום טוב נקת איפך, יום טוב שחל להיות בשבת, משום דביום טוב מתפלל כסדר של יום טוב. אבל ראש חודש מתפלל כסדר של שבת. כך אומרים תוספות. ואני רוצה כרגע, לא משנה כרגע, השאלה של העברית זה שאלה שיש מקום לדון בה, אולי שונה העברית בת ימינו מעברית של ימי המשנה. יש, אני לא סתם זורק כאן השערה, יש לה השערה הזאת על מה שתתבסס, אבל אני לא רוצה להיכנס כרגע לעובי הקורה בנקודה הזאת, אבל בואו נתייחס כרגע לעצם העניין. מצד עצם העניין ברור לנו, כל מי שרואה תפילת יום טוב שחל להיות בשבת, מבין שאנחנו נמצאים ביום טוב. ההבדל היחיד בין תפילת יום טוב שחל להיות בשבת, תפילת יום טוב שלא חל להיות בשבת, זה שפעמיים או שלוש במהלך הברכה, אנחנו מוסיפים את המילה שבת בסוגריים. זה כל ההבדל בין יום טוב שחל להיות בשבת ויום טוב רגיל. זאת אומרת, בסודו של דבר מדובר בתפילת יום טוב שמזכירה שבת מדי פעם. למה יום טוב הופך להיות דומיננטי בקדושת יום טוב שחל להיות בשבת? נדמה לי שכאן אנחנו צריכים לדבר על שני סוגים של קדושה. קדושת השבת וקדושת המועד. שני ימים מדובר על קדושת היום. יום שיש בו קדושה. אבל ביום טוב אנחנו מציינים את הקדושה, פן מיוחד של קדושה שקיים ביום טוב, שאולי בכלל לא קיים בשבת, או אולי אם הוא קיים בשבת, הוא קיים בשוליים בשבת. אם נרצה, עיקר קדושת השבת היא הקדושה הבסיסית שקשורה בקדוש ברוך הוא כבורא עולם. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. קדושת השבת נובעת מעצם הבריאה. זה היסוד הדומיננטי של קדושת השבת. היסוד הדומיננטי של קדושת יום טוב הוא כמובן לא המעשה בראשית, אלא זכר ליציאת מצרים. הוא הביטוי של הקדוש ברוך הוא כמשגיח על העולם, שם יותר בא לידי ביטוי בקדושת יום טוב. יסוד, לא יסוד הבריאה, אלא יסוד ההשגחה, היסוד ההיסטורי, זמן חירותנו, זמן מתן תורתנו, זמן שמחתנו. נכון, גם בשבת יש פעם של זכר ליציאת מצרים. אבל הפן הזה בשבת הוא פן נלווה ולא מרכזי לקדושת השבת, בעוד שביום טוב הפן הזה של זכר ליציאת מצרים הוא הפן הדומיננטי, הפן היסודי, הפן העקרוני. בימים טובים הפן הזה של זכר ליציאת מצרים, הפן הזה של השגחת השם בעולמו, בא לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית, בצורה יותר בולטת, בצורה יותר ישירה, שהרי הימים טובים בגדול מתייחסים לאירועים היסטוריים ספציפיים. אבל אני רוצה להתייחס פה לנקודה נוספת שמבדילה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב. כן? נכון, זה, אתה יכול באמצעות הדבר הזה להסביר את בית הלל, אתה יכול באמצעות הדבר הזה להסביר גם את רבי, וזה מה שאני עושה כרגע. אני מסביר את רבי באמצעות הדבר הזה, ואני מסביר שעל פי רבי, כשאני מתייחס רק לפן של קדושת השבת, יש בה יותר את הפן הזה של זכר למעשה בראשית, ופחות זכר לצד מצרים קיים, גם זה קיים שם וקיים שם בשוליים. אבל אם אני רוצה ביום טוב, אני רוצה להדגיש את הפן של זכר ליציאת מצרים, כן? לפן היותר משמעותי, הפן שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, את הפן הזה אני מביא לידי ביטוי יותר בקדושת יום טוב מאשר בקדושת השבת. הוא בעניין זה גובר בהקשר הזה על זכר מעשה בראשית. אבל בצירוף הנקודה הבאה, חכה, הנה אני מוסיף עוד נקודה אחת לעניין הזה. תראו, נקודה נוספת ש... בולטת בקדושת יום טוב על פני קדושת השבת היא כמובן מקומו של האדם בקביעת הקדושה. המוקד ביום טוב הוא המוקד, וזה קשור אגב לנקודה הראשונה, זה לא מנותק, כי ברגע שמדבר על השגחה אז אני מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על הבריאה, ואז בבריאה נעשים מעשים וקורים דברים. מקומו של האדם בקביעת וביצירת הקדושה. לא רק מקומו של האדם בקביעת וביצירת הקדושה, אלא גם זיקתה של הקדושה הזו לבחירת ישראל. בעוד שבשבת הברכה היא מקדש השבת, ביום טוב הברכה היא מקדש ישראל והזמנים. גדול בכל מקדש ישראל שמקדשים את הזמנים. ובכלל, אם בשבת המוקד הוא הקדוש ברוך הוא, אתה קידשת את יום השביעי לשמך, או אתה אחד ושמך אחד, אל תטעו, גם ביום טוב מתחילים במילה אתה, אבל ההבדל הגדול הוא אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. המוקד הוא עם ישראל, כנסת ישראל, זהו המוקד. תוסיפו לכך את והנחילנו השם אלוקנו בשמחה ובססון מועדי קודשך, את מצוות שמחת יום טוב שממקדת את העניין במוקד של האנושי, שמדגישה את הפן החווייתי של השמחה הפנימית של ושמחת בחגיך, הפן האנושי, הפן של השמחה, וממילא הפן הזה כמובן של שמחה ומקומו של האדם בהוויה הזאת הוא כמובן מוקד שבא לידי ביטוי יותר ביום טוב בצורה מאוד מאוד משמעותית. וכולנו מוכרחים לומר, לא יודע, אתם תגידו, אני לפחות יכול לומר בשל תחושתי שביום טוב שחל להיות בשבת, התחושה הדומיננטית אצלי היא תחושת יום טוב. זאת אומרת, אם תרצו בשפה פשוטה, עממית, אני יכול לומר שיכול לקרות לי שאני אומר לאדם מסוים ביום כזה חג שמח ולשכוח שזה שבת ולא להגיד לו גם שבת שלום, וכמעט לא יקרה לי שאני אגיד לו סתם שבת שלום ביום כזה. אז אני יותר אגיד לו חג שמח מאשר אגיד לו שבת שלום. בדרך כלל על פי דין אני אגיד לו שבת שלום וחג שמח, אבל אני יכול לשכוח שבת ולא לשכוח יום טוב בעניין הזה. מה זה? כן, בסדר, יש גם דברים כאלה, אבל זה יכול להיות. טוב, על כל פנים, אז כאמור, אם אני מבין ורואה את המערך, היחס בין שתי הקדושות בצורה הזאת, אז נכון שקדושת יום טוב, כולנו מסכימים שהיא פחותה מקדושת השבת. אבל כיוון שקדושת יום טוב, היא מביאה לידי ביטוי פנים אחרות של קדושה, והן פנים חורגות, ולכן זה הגמרא במסכת ערכין, אומרת שיום טוב יקרה מועד, שכדי שיהיה הלל צריך שיהיה יקרה מועד. ויש, תרצו, תעיינו בשגזריה, בסימן סמך ב' שדן הרבה במשמעות הזאת של יקרה מועד. והיקרה מועד הזה, זה המועד הזה, הדבר שבא מזמן לזמן, שחורג מן השגרה. שבת זה קדושה של השגרה, יום טוב זה קדושה שמחוץ לשגרה. כן? שממתינים לה שלוש רגלים בשנה, תרצו, תוסיפו יום טוב, זה שישה ימים כאלה יש בשנה בסך הכל. שישה ימים טובים כאלה בשנה. בניגוד לשבתות שיש לנו 52, 54, 55 שבתות בשנה. יש קדושה שבתוך השגרה, ויש קדושה שחורגת מן השגרה. וכשמגיע המפגז הזה בין שתי הקדושות האלה, אז אומנם אחת לא בולעת את חברתה, לפי המתווה שאני מציע כרגע, אבל גם בלי בליעה, אבל בוודאי בוודאי שהקדושה היותר משמעותית, הפורצת מן השגרה, זאת שיש בה את היסוד של השמחה, את הפן האנושי, את המוקד של, של אתה בחרתנו וכו', זה המוקד שיותר משתלט בקדושת יום טוב שחל להיות בשבת. כן. אתה יכול להגיד את זה אם אתה רוצה, אני לא. אני לא רוצה בגלל שזה, אני לא חושב שזה נכון. אנחנו לא, לדעתי, התפילה באה לבטא את האמת של היום, את מהות היום. ברכת קדושת היום באה להגיד את קדושת היום. כן? היא לא באה רק להגיד את התחושה האנושית, אלא אם כן, התחושה האנושית היא זאת שבונה גם את קדושת היום. ואני בהחלט מסכים איתך שהקדושה האנושית מקבלת, התחושה האנושית מקבלת פה משקל גדול. אבל כי התחושה האנושית בכלל מקבלת ביום טוב את המשקל המשמעותי. כן? ולכן אני חושב שזה המבט הנכון. אבל זה המבט הנכון. זה לא שהאדם מבטא איזה משהו שהוא לא אמיתי והאמת נמצאת אי שם אחרת. לא. הגרקת קדושת היום שחזל מתקנים לנו בתפילה משקפת את העמדה הנכונה באשר לקדושת היום. בסדר, אז תגיד, אני מקבל, אני לא אומר, שוב, אני לא מתנגד לך, אני רק אומר שלדעתי הברכה אכן משקפת את קדושת היום כפי שהיא צריכה להיראות. אתה צודק, עכשיו פה אם אתה אומר מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, אני מסכים איתך, כבר אמרתי בעצמי שקדושת שבת גדולה מקדושת יום טוב, על זה אין ויכוח. כן? השאלה, מהי הקדושה שצריכה לבוא לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית ביום כזה? בסדר? מה קורה בראש חודש שחל להיות בשבת, או אם תרצו שבת שחל להיות בראש חודש? בנקודה הזאת, שראש חודש שחל להיות בשבת, שחל להיות בשבת, או שבת שחל להיות בראש חודש, לכאורה, איך נראית לכם התפילה שלנו היום בראש חודש שחל להיות בשבת? מה? תפילת שבת? לא. מה פתאום? במוסף אני מדבר כרגע. תעזבו עכשיו שחרית במנחה, שזה דבר שצריך לדון בו בנפרד. תעזבו שחרית מנחה. במוסף. אז אני מסכים עם ארנון, שגם במוסף זה שבת. אבל לדעתי פה, בנקודה הזאת, בדיוק, יש הבדל במנהג בין בני ספרד לבני אשכנז. מתפתחים כאן שני מנהגים. ולפני שאני נכנס למנהגים, אני אומר דבר, טענה ברורה. בעל המאור טוען שאפשר שגם רבי שחולק על בית הלל ואומר שביום טוב חותם מקדש שבת וישראל בהזמני, אומר בעל המאור שיכול להיות שבראש חודש שחל להיות בשבת, די לחתום מקדש השבת בלבד. אומר בעל המאור, אין המנהג כן. לכאורה נראה שאין צריך לומר מקדש השבת וישראל והזמנים, אלא ביום טוב. אבל בחולו של מועד ובראש חודש, ליקה מן דאמר הכה. אין מי שאומר את זה, להגיד מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. אלא, מדאשכחן בפרק שלושה שאכלו, דייתי ולייבי לרבי, מקדש שבת וישראל וראשי חודשים, שמינן מינה, כי איכה דפליג רבי ביום טוב, אכן המפליג בשבת, שחל להיות בראש חודש. כלומר, תיאורטית, אומר בעל המאור, הוא היה מוכן לקבל איזושהי עמדה, שבראש חודש שחל להיות בשבת, לא יהיה דינו כיום טוב שחל להיות בשבת, ויום טוב שחל להיות בשבת נחתום מקדש השבת וישראל והזמנים, ובראש חודש שחל להיות בשבת, די היה באפשרות לחתום רק מקדש השבת. בפועל, גם בעל המאור מודה שלא עושים כן. אבל עצם האופציה, עצם האופציה, עצם האפשרות קיימת לדעת בעל המאור. וכאן, לאור הדברים האלה, אני מבקש לומר כך. לדעתי יש בידינו שני מנהגים בראש חודש שחל להיות בשבת. בכל מקרה לא מדובר, היחס לגבי יום, יחס יום טוב שבת, הצענו כאן שתי דרכים עיקריות. הצענו את דרכו של בית הלל, שבה השבת דומיננטית ובולעת את יום טוב, ואת דרכו של רבי, שבה יום טוב דומיננטי יותר מאשר השבת. בראש חודש שחל להיות בשבת, אנחנו מקבלים לדעתי שני מנהגים שנהוגים היום, ושני המנהגים האלה הם לא נמצאים בשני הקצוות. יום טוב שחל להיות בשבת, קיבלנו שני קצוות. קצה אחד של בית הלל, שבת בולעת, קצה שני של רבי, יום טוב משתלה. בחודש בשבת אנחנו מקבלים לדעתי, כפי הצעה שאני מציע, לפי מנהג אשכנז, אנחנו מקבלים איזשהו שילוב שוויוני יותר בין הקדושות, ולפי מנהג ספרד אמנם אנחנו מקבלים יותר שליטה של השבת על ראש חודש, אבל לא עד כדי בליעה. כי בסופו של דבר, החתימה היא בשבת וראש חודש, מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. כדי לעמוד על זה, אני לא אעשה את זה כאן עכשיו, אבל אתם ודאי תעשו את זה אחר כך, קחו את הסידורים, תסתכלו עוד פעם בתפילת ראש חודש, חל להיות בשבת, בשני הסידורים, תעשו את ההשוואה ביניהם, תראו את נקודות הפיצול ביניהם, ואתם ודאי ודאי תקבלו את הרושם, של אני רק קודם כל ככה, שבאשכנז הנוסח יותר שוויוני, בספרד הנוסח הוא יותר מוטה שבת, אבל לא באופן של בליעה. בסדר? עכשיו אני רוצה להסביר את הדברים. קודם כל נדבר, נתייחס כרגע לנקודה הזאת, לנקודה הבולטת. יום טוב שחל להיות בשבת שונה מהותית מראש חודש שחל להיות בשבת. ולא בגלל זה ארנון אמר את מה שהוא אמר. כי למה הוא אמר את זה כך? הראיה הטובה ביותר שארנון צודק היא ערבית, שחרית ומנחה. ערבית ושחרית ומנחה של ראש חודש שחל להיות בשבת, מה היא? תפילת שבת רגילה פלוס יעלה ויבוא, נכון? רק במוסף יש לנו את המבנה המורכב הזה. אגב, ככה דברים גם בחול המועד שחל להיות בשבת. וזה מפני שכנראה שבמפגש הזה שבין ראש חודש לבין שבת, או בין חול המועד לבין שבת, שם כבר היסוד הזה שעליו דיברנו, שאולי יום טוב צריך להשתלט וכו', בגלל כל מה שדיברנו קודם, זה לא שייך לחול המועד ולא שייך לראש חודש. זה דבר ראשון. גם בתפילת מוסף, אל תתבלבלו, אמנם מתחילים דומה ליום טוב, אתה יצרת עולמך מקדם, וכל זה נראה לנו, זה משהו, איזה התחלה חגיגית של יום טוב, אבל לא להתבלבל,
שם המוקד הוא הקדוש ברוך הוא, כמו אתה קידשת, כמו אתה אחד, ולא כמו אתה בחרתנו. כי שם באתה בחרתנו, המוקד הוא בחרתנו. כן? בחרת אותנו, רצית אותנו. כאן, קודם כל פותחים, באתה יצרת עולמך מקדם, קילית מלאכתך ביום השביעי, הכל קשור לקדוש ברוך הוא, הוא יצר את עולמו, הוא קילה מלאכתו ביום השביעי, ואחר כך רק במשפט השלישי יבוא, בחרת בנו מכל האומות, וכאן מתחברים אנחנו ליום טוב או לראשי החודשים. מובן? אבל הפתיחה היא שבתית. ביום טוב, שחל ביום שבת, הפתיחה היא יום טובית. אתה בחרתנו. כן? ביום טוב, בראש חודש, שחל להיות בשבת, הפתיחה היא שבתית. שבתית, אתה יצרת עולמך מקדם, גילית מלאכתך ביום השביעי, הפתיחה היא של שבת. זאת הנקודה. כמו שאמרתי קודם, האשכנזים מריצים את השבת וראש חודש כל הזמן בצמוד, ובחתימה הולכים כל הזמן, כמו שאמרתי, רצינה מלאכותינו וחדש עלינו ביום השבת הזה, את החודש הזה, לטובה ולברכה, שבתות להם קבעת, חוגי ראשי חדשים להם קבעת, וכו'. הכל הולך כל הזמן בצמוד עד הסיומת. כן? כשבספרד יש, פותחים בשל שבת בצורה משמעותית, מסיימים בשל שבת בצורה משמעותית, כן? בתווך יש ראש חודש, וראש חודש ממש נמצא בתווך, ורק החתימה בסוף עוד פעם מזכירה את ראש חודש. מקדש השבת וישראל ראש החודש. למה זה? נדמה לי שכאן אי אפשר לדבר על בליעה, בגלל שבליעה שייך לדבר בכלל מתי מנה, הוא בר ירח אמו וכו', כשמדובר על שתי קדושות שנובעות מאותו יסוד. אז אתה יכול לומר שקדושה אחת בולעת את השנייה, כי אחת כלולה בשנייה. זה בנוגע לקדושת שבת ויום טוב. שתי הקדושות האלה הן קדושות שנקראות מקראי קודש. כל מי שהיה אצלנו בשיעור ודאי כבר שבע מהביטויים האלה, משתמש בהם לא מעט, כן? אז מכיר את זה. יש קדושת מקראי קודש. קדושת ראש חודש היא לא קדושת מקרא קודש, היא לא מופיעה באותו פרק של מקראי קודש בספר ויקרא פרק ג. קדושת ראש חודש יסודה בקדושת קורבן, בגלל קורבן מוסף. שני אזכורים של ראש חודש בתורה, האחד פרשת השבוע שנקרא בשבת פרשת פנחס, ובראשי חודשכם, תקריבו עולה להשם, ואזכור נוסף זה בפרשת בעלותך, וביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם וכולי, והיו לכם זיכרון לפני אלוהיכם. בשני המקומות האלה הדגש הוא בקדושת הקורבן. ודברים ידועים הם מפורסמים, אין צורך להאריך בהם עכשיו, שקדושת ראש חודש יסודה בקדושת קורבן מוסף שקרה ביום הזה. ממילא לא מדובר בקדושת היום מצד היום שבו, אלא מצד הקורבן שקרה בו ביום. וכיוון שכך, אז זה שתי קדושות שלכאורה הן עומדות זו לצד זו, וקשה לראות איזשהו שילוב משמעותי ביניהם. וגם אם אני רואה שילוב בין הקדושות, ולדעתי יש שילוב כזה, אבל השילוב הוא כזה שלא מאפשר בליעה ולא מאפשר השתלטות, כן? כי בשניהם מדובר על סוגי קדושות שבשגרה, כן? גם ראש חודש הוא סוג של קדושה שבשגרה, כן? בהתחדשות הירח, אבל ההתחדשות השגרתית של הירח, תנועת הירח השגרתית, כן? ולכן שתי הקדושות האלה ניצבות זו על יד זו, משפיעות זו על זו ברמות כאלה ואחרות, אם תרצו על פי, כאמור על פי מנהג אשכנז בצורה יותר שוויונית, כן? ועל פי מנהג ספרד בצורה שבה יש דומיננטיות לשבת, אבל עם נוכחות של ראש חודש, לא בליעתו, כי ראש חודש לא יכול להיבלע, כי הוא סוג קדושה שונה במחינה מסוימת מאשר קדושת השבת. אלה הדברים, פחות או יותר, ביחס לשילוב שתי הקדושות הללו. כן. אני רוצה להמשיך
קצת שונה.
הרב
מתמקד בתקופה. בקורבן מוסף שלו, לכן שייך דווקא בתקופת מוסף, וזה
לא, מה שאתה אומר כרגע זה נכון בכל מקרה, לא קשור בכלל לדיון שלנו. זה אם נבוא לשאול את עצמנו, למה בראש חודש שחל להיות בשבת, אכן חז"ל לא תקנו תפילת ראש חודש בכל, גם בשחרית מנחה וערבית, כן? ואתה יודע שהייתה, יש דעה כזאת בתנאים, יש זוג שסבר כך, שכל מקום שהזכר, רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומרים, כל מקום שהוא זקק לשבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת, זה אומר קדושת היום באמצע. אמר רב הונא, אין הלכה כאותו הזוג, אבל הזוג הזה סבר שבכל מקום שהוא זקק לשבע, והיינו גם בליל שבת, גם בערבית וגם בשחרית וגם מנחה, צריך לעשות איזה שילוב של הנוסח הזה. בפועל אין הלכה כאותו הזוג, ואין הלכה כאותו הזוג בדיוק מפני שאני מסכים איתך שכיוון שקדושת ראש חודש המוקד שבה הוא בקדושת בקורבן מוסף, דווקא בקורבן מוסף יש צורך למזג את הקדושות בצורה יותר משמעותית, כשבשאר תפילות היום די בזה שיהיה הזכרת ראש חודש, אבל שם הקדושה של השבת היא הקדושה המשמעותית יותר. טוב, כל זה כאמור אנחנו ביססנו על כך ש זה שיש לנו ברכה אחת משותפת מצביעה על זה שיש שילוב של הקדושות, ולא רק בעיה טכנית, זה שיש ברכה אחת זה לא רק בעיה של שבע ולא שמונה, אלא שיש פה איזשהו מהות, משהו מהותי יותר. ואולי יש מקום לדון בדבר הזה, האם מפגש בין שתי קדושות הוא רק מפגש שיוצר, אם תרצו, עמידה של שתי קדושות זו בצד זו, דהיינו אחד על יד חברו, או שמדובר במיזוג, אם תרצו במובנים הכימיים, נדבר על תערובת של קדושות או תרכובת של קדושות, כן? אז אם אני רוצה להביא ראיות לכיוונים האלה, אולי יש להביא ראיה מאותה סוגיה במסכת צבחים. במסכת צבחים בדף צדי א' צדי עמוד ב' נאמר שם כך, גמר אדם דנה שם בשאלה, תדיר ומקודש מי קודם? איבאלו, תדיר ומקודש איזה מהם קודם? תדיר קודם משום דתתיר, או דילמה מקודש קדים תקדיש. תשמע, תמידים קודמים למוספים, ביום שבו מקריבים גם תמידים גם מוספים, אז אומרת המשנה שתמידים קודמים למוספים. מה רואים מכאן? שתדיר קודם למקודש, כי התמיד הוא תדיר והמוסף הוא מקודש, נכון? ורואים כאן שתדיר קודם למקודש. ועל זה דוחה הגמרא ואומרת, עתו שבת למוספין אהנה אלי תמידים לא אהנה? מה אתה חושב לעצמך שכשאתה מקריב קורבן תמיד בשבת, אז קורבן התמיד של שבת הוא כמו קורבן התמיד של יום חול, וההבדל בין שבת לחול הוא רק בקורבן המוסף? גם בקורבן התמיד יש הבדל, גם קורבן התמיד יונק את הקדושה. ובהמשך, מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש, וגם על זה עונה הגמרא, אתו ראש חודש למוספין דידי ההנה למוספי שבת לא ההנה וכו'. והגמרא מביאה עוד כמה וכמה דוגמאות כאלה. מן הגמרא כאן רואים שמוסף שמקריבים אותו בשבת דרוש חודש, אז זה לא נכון לומר שיש ביום הזה מוסף שבת ומוסף ראש חודש. אומרת הגמרא כאן שמוסף השבת גם הוא מושפע מקדושת ראש חודש, וגם הוא בעצם חלה עליו קדושת ראש חודש. דהיינו שלכאורה מה שבוקע ועולה מהסוגיה הזו, שלא מדובר בשתי קדושות שנמצאות במקרה באותו יום, אלא שמדובר כאן בהרכבה של הקדושות. ולכן גם אותו מוסף שאני מקריב בכל שבת רגילה, כשאני בא להקריב אותו בשבת של ראש חודש, אזי קדושת ראש חודש משפיעה על מוספי השבת, ומוספי השבת הם לא רק מוספי שבת, הם מוספי שבת וראש חודש. כמובן מדובר פה על שילוב ומיזוג של קדושות, כך שהיום הוא בעצם שבת וראש חודש, ולכן גם המוספים של שבת הם לא סתם מוספי שבת, אלא מוספי שבת וראש חודש, וגם הם כלולה בתוכם גם קדושת ראש חודש. כך לכאורה. דוגמה נוספת
מסוגיה אחרת. במסכת שבת נאמר כך, בדף כבדלת. ניקח רק את שולי הסוגיה. עכשיו, יש דיון ארוך בסוגיה, אבל נתייחס רק לשולי הסוגיה. גמרא דנה שם, אם להזכיר חנוכה במוספין, וכו' וכו'. יש פה כל מיני שאלות, אז בגמרא אומרת ככה. ליתי לחטא בדף כבדלת המולבט שם, ככל הנשמעתתה, אלא כי האדה אמר רבי שואה בן לוי, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת. יום הוא שנתחייב בארבע תפילות. לכאורה, תפילת נעילה, במהותה, היא תפילת יום כיפורים. נכון? אין לה שום זיקה לשבת. הדין הזה להזכיר שבת בנעילה, זה אומר, בגלל יום הוא שנתחייב בארבע תפילות, פירושו של דבר שזה אומר יום הכיפורים שחל להיות בשבת, זה לא שיש קדושת שבת ויש קדושת יום הכיפורים. כי אם יש קדושת שבת וקדושת יום הכיפורים, לכאורה לנעילה רלוונטית רק קדושת יום הכיפורים, קדושת שבת לא רלוונטית לנעילה. אבל אם אתה מבין שביום הכיפורים שחל להיות בשבת, אז אני מקבל קדושה חדשה שנקראת קדושת שבת ביום הכיפורים. אז מובן למה גם בנעילה של יום כזה אני צריך להזכיר שבת. אחרת באמת הדברים לכאורה לא מובנים. אז כאמור, גם הסוגיות האלה מובילות אותנו לכיוון הזה, שלכאורה במפגש בין קדושות נוצרת קדושה שלישית חדשה. לא נשארת קדושת שבת לבד, קדושת ראש חודש או יום טוב או יום הכיפורים לבד, אלא יש פה איזושהי קדושה חדשה שנקראת שבת ויום הכיפורים, שבת ויום טוב, שבת וראש חודש, במינון או מיזוג שונה בין כל צירוף של שתי קדושות יכול ליצור סוג אחר של מיזוג, אבל בסופו של דבר מדובר בקדושות ממוזגות. ואולי ראיה אחרונה שאני מבקש להביא לכיוון הזה, או לפחות לדון בראיה לכיוון הזה, אני מבקש להביא מן הסוגיה בברכות בדף ממתת. אבל לפני שאני מביא את הראיה הזאת, אני רוצה רק להזכיר נקודה אחת. כל הראיות שהבאתי עד כה, גם מהסוגיה בזבחים, גם מהסוגיה בשבת כבדלת, הן ראיות שיכול לבוא הדוחה לדחות. כי מרש"י ותוספות במנחות תתממתת נראה שעצם העובדה שמקריבים קורבן ביום קדוש, כן, נותנת שידרוג לקורבן בלי קשר להתמזגות הקדושות. כך שיכול להיות שהדין בעצם אומר שכל תפילה שאתה מתפלל ביום שבת, בגלל ש... לא בגלל שקדושת שבת מתמזגת לתוך קדושת יום הכיפורים. גם אם נניח שקדושת שבת לא מתמזגת לקדושת יום הכיפורים. אבל יכול להיות שכל קדושה שאתה מתפלל אותה ביום, כל תפילה שאתה מתפלל אותה ביום שבת, בגלל חשיבותו של השבת, אתה צריך להזכיר את קדושת השבת בכל אחד מתפילות היום, גם אם התפילה הזאת בעצם באה לכאן במקרה והיא לא קשורה דווקא לקדושת היום. מובן? בהחלט יכול להיות מין דבר כזה, אבל כיוון שאנחנו יודעים שלא תמיד זה עובד באמת בצורה הזאת, אז יש מקום כאן להתלבט. אני אומר שוב, אפשר, ההבנה יותר פשוטה לדעתי היא של מיזוג הקדושות. אני אבל מאפשר את היציאה הזאת, כי אם זאת הייתה ראייה מוחצת, הרי אתם זוכרים שפתחנו את הדברים שלנו היום בכך שיש כמה וכמה פוסקים שלא ראו מיזוג בין הקדושות, ואפילו ישבו את זה, החידה ישבה את זה למה יש בה את זה אחידה? לעל המחיה ועל הפירות, ששם ברור שזה מקרי לחלוטין, במקרה אכלתי גם את זה, גם את זה, ובמקרה לגמרי אני מברך ברכה אחת כדי לחסוך, אבל אין לי דין שם של משהו מהותי כדבר אחד. בסדר? טוב. רק דיון אחרון, כמו שאמרתי, זה הסוגיה בברכות דף מ"ט, בנוגע לשאלה, לסוגיה שאין חותמים בשתיים. איך בכלל חותמים בשתיים? על הכלל גדול בידינו שלא חותמים בשתיים. והגמרא דנה בזה, וגם בנוגע לענייננו, שם היא דנה בהקשר לברכה שלישית של ברכת, כן, בברכה שלישית של ברכת המזון, איך לחתום שם, ואני לא רוצה לדון כרגע בברכת המזון, אלא מה שמעניין אותנו הוא, רבי אומר, אין חותמים בשתיים. שואלת הגמרא, מייטיב, רבי אומר, אף חותם בה מקדש השבת בישראל והזמנים? אתה רבי שאומר אין חותמים בשתיים, אתה בעצמך אומר חותם בה מקדש השבת ישראל והזמנים? אז אתה חותם גם בקדושת שבת, גם בקדושת הזמנים. איך חותמים בשתיים? אומרת הגמרא, חוץ מזו. אתה צודק, חוץ מזו. ומה ישנה? למה בכל זאת משנה את, את הברכה הזאת מכולם? הכה חדה היא התן תרתי, כל חדה וחדה בפה נפשה. אומר רש"י, חוץ מזו, ומה ישנה, הכה חדה היא וכו'. אגב, יש פה הרבה גרסאות בסוגיה, מי שירצה לראות סיכום ותמצות של כל הדיון, תעיינו בעיניים למשפט של הרב אריאלי על הסוגיה. אין למסכת דרכות. חוץ מזו, מה יש נהח אחד היי? אין כאן, אין לה ברכת מקדש, אומר רש"י, שמברך להקדוש ברוך הוא שמקדש השבת והזמנים. אבל מושיע ישראל ובונה ירושלים, תרתם מילי, ואין כוללים שני דברים בברכה אחת. טוב, פירוש אחד אומר רש"י, יש פה, אתה לא מברך את קדושת השבת וקדושת הזמנים, אומר רש"י זה ברכה אחת, הנושא הוא אחד. אתה מברך את הקדוש ברוך הוא שהוא המקדש את השבת ואת הזמנים. והברכה מיוחסת לקדוש ברוך הוא, וזה אחד. אבל הוא עושה שתי פעולות, מקדש שבת והזמנים. כך שזה לא לגמרי חותם בשתיים. זה פחות או יותר דברי רש"י לשיטתו. מה? אתה צודק. אוקיי, אתה צודק, הוא מברך את הקדוש ברוך הוא המקדש את השבת והזמנים. ברוך המקדש, אין כאן לברכת מקדש, השבת והזמנים. אבל השבת והזמנים זה שני פרטים שאותם הקדוש ברוך הוא מקדש. ובעל הלכות גדולות גרס, אחר, חוץ מזו, ומה ישנה? הנתרתי קידוש אינינו, ומודי רבי דחתמינן בהו בשתיים. אבל נחמה, חדה מילתאי ובחדה באי למחתם. ואינו נראה לי, אם כן, איתלה לרבי חותמים בשתיים. לפי הצורה שבה רש"י מציג את דברי בעל הלכות גדולות, יוצא אם כן שרבי מסכים שחותמים בשתיים. ולמה רבי אומר שכאן חותמים בשתיים? כי כאן באמת יש שתי קדושות. ועל זה צועק רש"י, נו מה אתה אומר? אתה אומר, חותמים בשתיים, ואתה בעצמך סובר שחותמים בשתיים? זה לא נראה. לכן אם נראה לי, נראה לי לומר, שרבי מסכים שאין חותמים בשתיים, אם מדובר בשני עניינים שונים, נפרדים. אם מדובר בעניין אחד, יש מקום לחתום בשתיים. נראה לי שרש"י, בעל הלכות גדולות שאומר שיש מקום לחתום בשתיים רק במקום שבו יש זיקה פנימית בין שני האלמנטים שאתה רוצה להזכיר. וכאן ייתכן שרש"י סובר, בהג סובר, כן? ששתי הקדושות האלה, קדושת שבת וקדושת יום טוב, כן? הן בעצם מצטרפות זו לזו, ושתיהן יחד בונות את קדושה החדשה של היום, אז אי אפשר בלא להזכיר את שתיהן. זו הכוונה, כאן יש פה שתי קדושות. כאן יש פה שתי קדושות שבונות יחד את הקדושה השלישית. אין לי ביטוי שמאחד את שבת ויום טוב. ממילא אני חייב להזכיר מקדש שבת וישראל והזמנים, כי שתי הקדושות האלה הם אלה שבונות את הקדושה השלישית. זאת הכוונה. כי לעמיתו של דבר לא מדובר פה בשתי קדושות. זה לא שתיים. כי רבי אכן סבור שאין חותמים בשתיים. ושתי הקדושות שמוזכרות כאן, זה פשוט מפני שאין לי ביטוי לקדושה המצורפת, לקדושה הממוזגת. אני מזכיר את שתי הקדושות בגלל שמאחרי שתי הקדושות האלה מסתתרת הקדושה המצורפת והממוזגת. מצטטרת הקדושה האחת שקיימת מעבר אליהם. כאמור, המהלך הפשוט בסוגיות, כפי שאתם רואים שניסיתי כאן להוביל, הוא מהלך שמדבר על צירוף הקדושות. ובכל זאת, תמיד השארתי פתח מסוים לתפיסה אחרת, גם בנוגע לשבע ולא שמונה, כפי שהזכרתי, גם בנוגע לראיות מזבחים ומשבת, השארתי פתח מסוים. כשאני בא שוב לעניין הלכה, אז אני יודעתי, אין לי שום ספק, שהשיטה היותר פשוטה בהלכה היא זאת, שאדם ששכח שבת ולא הזכיר שבת ביום טוב שחל להיות בשבת, הנכון הוא שיחזור להתפלל ויתפלל שוב תפילת שבת ביום טוב. ואת זאת אני אומר משתי סיבות, ושתי הסיבות מופיעות בשלמי חגיגה שהבאתי. סיבה אחת, בגלל שיש פה צירוף של קדושות. זה לא קדושה אחת ועוד קדושה אחת שאתה יכול להגיד את זה אמרתי, עכשיו אני אגיד אחת. זה צירוף המזוג של שתי קדושות. וכיוון שמדובר בצירוף המזוג של שתי קדושות, אזי חייבת להיות ברכה אחת שתמצא את שתי הקדושות האלה, כי זו הקדושה, כי יש לנו קדושה אחת ביום הזה. היא קדושת שבת ביום טוב, שהיא צריכה לבוא לידי ביטוי בברכה. אמרת קדושת שבת לבד? לא אמרת את הדבר הנכון. אמרת יום טוב לבד? לא אמרת את הדבר הנכון. ורק שתיהן ביחד יוצאות. זה יסוד אחד. זה כך אומר בשלמי חגיגה, בקטע שלא נמצא לפניכם, אבל אני אצטט. שהרי בשבת ויום טוב אין הקדושות נפרדות זו מזו, אלא יום אחד הוא שיש בו קדושה יתרתה, שהוא כלול משתי קדושות כאחד. ולכן בכל תפילה שיתפלל כהיום הזה, צריך להזכיר בה שתי קדושות כדי שתהיה התפילה דומה ליום. דכשם שהיום הוא יום אחד והוא כלול משתי קדושות, כך תהיה התפילה, תפילה אחת כלולה משתי קדושות. זה היסוד האחד. אבל היסוד השני, שגם לומר שמדובר בשתי קדושות נפרדות, כן? אבל בסופו של דבר מדובר שגם ביום כזה שיש בו שתי קדושות, מדובר בעצם בתפילה אחת. זו תפילה אחת. בתפילה אחת אתה צריך להביא לידי ביטוי את שתי הקדושות. ואם התפללת פעם אחת והבאת לידי ביטוי רק קדושה אחת, אז כאילו לא התפללת. מה יעזור לי שאחר כך תגיד עוד תפילה שתזכיר בה עוד קדושה אחת שגם בה כאילו לא התפללת? כן, צריך להזכיר תפילה אחת שיש בה את שתי הקדושות, גם אם הן לא מתערבות זו בזו. וזאת נקודה נוספת שאומר בעל שלמי חגיגה, וזה הנקודה שמודגשת יותר במאמר מרדכי וכולי. תכף זה יש לכם בדף. דלא מצאנו תפילה לחסאים, דכיוון שצריך להזכיר ולהתפלל, כיוון שצריך לומר ולהתפלל ולהזכיר גם של יום טוב, כאילו לא התפלל, מן למה לנדי יוצא לחסאים? אין תפילה לחסאים, אתה צריך להגיד בתפילה הזאת את שתי קדושות, גם אם הן לא ממוזגות זו בזאת. האפשרות בעצם לומר שהתפילות האלה, שאפשר להזכיר את הקדושות האלה לחצאים, זה לכאורה רק אם נבוא ונאמר שביום טוב שחל להיות בשבת, זה מעין תפיסה של סוג של שני ימים. כאילו יש לך שני ימים, יש לך גם שבת וגם יום טוב. וזה שאני מתפלל רק תפילה אחת שיש בה גם שבת וגם יום טוב, זה רק בגלל שביקשו לחסוך ממני את תפילת השבת ותפילת יום טוב. וזה כמובן לעניות דעתי סברה רחוקה. מוריס קני שהזכיר את הנקודה הזאת, והוא בעצמו היה ער לנקודה הזאת, ולכן בלכתחילה הוא מדגיש בפירוש, אבל הכה שבת ויום טוב גוף אחד, ואם יעשה כן לכתחילה נראה כמי שלא יתפלל כאן. לכן אמרו דלכתחילה לא יעשה כן, אלא יכללם יחד. אבל בדיעבד שכבר עשה ותיקן לפי דעתו, ודאי יצא. את הנקודה הזאת אני לא לגמרי מבין למה הוא, כיוון שהוא מבין שיש מקום לומר שכיוון שזה גוף אחד ויום אחד, אז חייבים להתפלל תפילה שמזכירה את שתיהן יחד, למה בדיעבד הוא נכנע, אני מתאר לעצמי שכיוון שיש כמה וכמה פוסקים, גם ארוך השולחן הוא לא הזכיר אותו, אבל אחידה במחזיק ברכה ועוד, הוא הביא פה עוד כמה פוסקי מרוקו שפסקו כך, וכולי, אז נטייתו הייתה לסמוך עליהם, אבל בלכתחילה, בוודאי ובוודאי, בזה אין לי שום ספק, שבלכתחילה ודאי אין לנהוג כמו אחידה, שאמר שזה דימה את זה לברכת על המחיה ועל העץ. זה ודאי נראה לי רחוק מאוד הדמיון הזה, כמו שכבר תקפו אותו רבים. לכן נראה לי לכתחילה בוודאי שראוי להזכיר שבת ויום טוב באותה תפילה, וגם בדיעבד נטייתי שלא יצא כמו בעל של מי חגיגה, גם בדיעבד, אבל כאמור יש פה חבילה גדולה של פוסקים שסמורה שפחות בדיעבד, אם השלים אמר יום טוב לבד ואחר כך השלים רק שבת שבדיעבד יצא, אז פחות ודאי נספק, הייתי אומר שלא יחזור להתפלל, אם כי מצד הסברה ועיקר הדין נהיה לי יותר פשוט שראוי לחזור להתפלל. עד כאן.